אנחנו חוזרים אחרי מקבץ פרסומות קצר, נמצא איתנו הרב רצון הרוסי, בנוגע לבתי דין לענייני ממונות. הרב, אתה התחלת לספר ולהסביר על כך שאתה כראש עיר לא יכול להשתמש, כרב עיר, סליחה, לא יכול להשתמש בלוגו של של המועצה כדי לבוא ולהביא עדים או נתבעים, כדי מה שנקרא שמנסים לעשות ההפרדה הזאת בין הממלכתיות, המוסדתיות, לבין בית הדין הרבני.
ככה, שוב בן, אני רוצה להתייחס קודם כל בית הדין רבנים אזוריים ואחר כך בית הדין דין אמונות. אז קודם כל בית דין רבני אזורי, ברוך השם, הוא ממלכתי. למה לא להוסיף לו את הנישה של לדון בדיני ממונות? הרי זה מקדם את המאפיין של מדינת ישראל כמדינה יהודית דמוקרטית. מה יש תרומה יותר גדולה מכך שאכן באמת בית דין רבני דן בדיני ממונות, והנה מתפתחים והתפתחו פסיקות חשובות שיכולים להתעמת במות חיובי עם הפסיקה של בתי המשפט. ועד רבה, בדרך כזו רק נוכל לקדם את המשפט הישראלי והמשפט העברי, כן? אז קודם כל צריך בחובה להחזיר את הסמכויות לבית הדין הרבני האזורי שידונו בדיני ממונות, כי כאמור כל בית דין יהודי מקדמת דנא בכל מקום, בגלות, בארץ, בכל מקום דן בדיני ממונות. אז לפחות מה שכבר היה לו ונטלו ממנו, שיחזירו לו. אז בשאלת הכתב סירוב, כאן אנחנו נתקלים בבעיה, כי הם רוצים שאנחנו נצהיר במפורש שלא נוציא כתבי סירוב בינינו לבין עצמנו. הדיינים הם יושבים בתוך עמם, והם לא יוציאו כתב סירוב לסרבן שבכלל לא חי בקהילה דתית והוא לא דתי. זה לא מעשי, זה יהיה מגוחך. אלא מתי מוציאים כתב סירוב? מוציאים כתב סירוב לאדם שהוא בא מקהילה דתית, הוא בעצמו דתי, שאז מכוח זה אפשר שהוא ישוב בתשובה ויקיים את הדין. אבל אנחנו רבים, לא, הפרקליטות לא מוכנה לשמוע בשום פנים ואופן. וזה דרך אגב, את זה גם מבקשים מאיתנו בתי דין למונות, אבל תכף תייחס לזה. וכאן המקום לומר באוזניהם את טעותם, יש להם טעות בקונספציה. הם סוברים שהנידוי זה עונש, ואז הם אומרים סמכות האנישה נתונה אך ורק לשלטונות, וזה נכון, איש לא מפקפק בכך. אבל הנידוי הוא איננו אנישה, אלא הנידוי קודם כל הוא מוסד דתי. הגמרא מסברת, וכך הלכה למעשה, שהרבה פעמים אדם חטא בלשונו כלפי רבו, כלפי אביו, נדע את עצמו כדי שישוב בתשובה על מכשול שיצא בפניו. כלומר, הנידוי הוא לא בהכרח שמישהו מעניש מנדהו, אלא אפילו זה ניסיון של האדם לפשוש מעשיו על די שהוא נדע את עצמו, כדי למה יצאה תקלה מתחת ידי. עכשיו, מבחינת הקהילה כקהילה, כשהיא מנדה, מה היא אומרת לאותו אדם? אתה אינך ראוי להיות בקהילה שלנו, כי אתה לא עומד בסטנדרטים של הקהילה שלנו. ואם תהיה בקהילה שלנו, אתה למעשה כופה את עצמך עלינו. ותן שתי דוגמאות. דוגמה ישראלית ודוגמה תלמודית. דוגמה ישראלית. לפנים בישראל היו חלוצים נפלאים מקרב קיבוצי השומר הצעיר. ושם יש כללים. מי ראוי להיות חבר קיבוץ השומר צעיר? זה יותר מעשר דיברות מבחינת הדרישות שלהם. והנה לימים מגלים שאחד החברים סוטה מאותם עקרונות, כגון נניח עושה רווחים אישיים, מה שזה אסור וכולי, מן הצד הוא או יזרקו אותו מהקיבוץ או ינדו אותו כדי שיחזור. מה זה הנידוי? הנידוי בא ואומר לו, תחליט, אתה רוצה להיות חבר, וכאן זה חברה ערכית, יש לה אני מאמין, אז תתנהג כמונו. היה ואתה לא מתנהג כמונו, אל תכפה את עצמך עלינו. זה לא ענישה, זה הזכות של הציבור כציבור, זה דבר אלמנטרי, זה דבר אלמנטרי מאוד מאוד. אז זה קודם כל הדוגמה, היא דוגמה ישראלית, ואף אחד לא פצפה ולא צפצף. כשהיו הרבה חרמות ונדועים בקיבוץ השומר הצעיר, כי הבינו, זה מהלך ערכי מדרגה ראשונה. עכשיו אתן דוגמה. דוגמה תלמודית. מספרת הגמרא מסכת מועד קטן, שהיה אבא, שהיה מכה את בנו גדול, ואסור להכות גם בן קטן, אבל בן גדול, בזמן הבגרות, הוא מפתח אנטיגוניזם.
בן סורר הוא מורה.
ואז הוא מסוגל חס וחלילה להגיע למחוזות רחוקים, ואומרת הגמרא, אבא אשר מכה בנו הגדול, ואם יצא לדרך האח, הוא עובר על לפני עבר לא תן מכשול, כלומר, הוא יהיה אחראי על סטייתו של בנו, בגלל שהוא חינך אותו בדרך נכונה, אלא בחינוך אלים. מגלה זאת שפחתו של רבי, רבי יהודה הנשיא, שפחה שהייתה לו. היא מטרה בו ואומרת לו, אסור להכות, אסור להכות. והוא עקשן, המשך להכות, המשך להכות. נדתה אותו. מי? שפחתו של רבי נדתה אותו. וכל חכמי ישראל קיבלו את הנידוי שלה, כי זה היה דבר מתבקש. עד שהוא נכנע ושב בתשובה. ילמדונו כל אותם אלה שרוצים לשלול מאיתנו צו הסירוב. זה חיובי או שלילי? זו ענישה או זו שיטה מושכלת שהחברה אומרת לאותו אבא, אם אתה אבא אלים ותמשיך להיות אבא אלים, אנחנו לא יכולים לשבת בשקט מבלי להעיר לך, כי חברה שרואה אלימות ולא מזדעזעת מלאלימות, לא מגיבה כנגד אב אלים, היא חברה שהיא לא מתנהלת דרך ערכית. אז כלום, זה דבר פסול? זה לא דבר פסול, וזה לא ענישה, זה מהלך מתבקש וכו'. לכן, אני סבור שבפרקליטות תרם למדו את מוסד הנידוי. אילו היו לומדים אותו, היו בושים ונחלמים, שהם דורשים את דייני ישראל שלא להוציא כתב סירוב. על דייני ישראל אני בטוח שהם מספיק חכמים שלא יטילו כתב סירוב על בני אדם לא דתיים שלא יודעים מה זה תפילה, לא יודעים מה זה להתפלל בציבור. זה בפן של בית הדין הרבני האזורי. מי זה נגש? לבית הדין דין אמונות. שוב, אני בתוך עמי יושב. כלום אני אכפה על אדם חילוני לבוא לדיין פניי? אני אגלה לך סוד בן, מגיעים אלינו אנשים לא דתיים. בגלל שאנחנו אילים, בגלל שהדינים שלנו אינטימיים, בגלל שהמהלכים אצלנו גמרים מהר, פסקי דין, בגלל שאנחנו יכולים לצאת לשטח במיידי, ללכת לבדוק את העניינים, בגלל שאנחנו יכולים להיות נינוחים ולתת ביטוי לזה ולזה, כל אחד בצורה שווה ושוויונית, באים אלינו לא דתיים. אבל זה שבאים ואומרים לי, שמע, תתחייב שלא תוציא כתב סירוב. הרי אני יודע למי להוציא, למי להוציא. אני הוציא, אם הוציא, כנגד דתי שנמצא בקהילה, ושאני יודע שהקהילה מאוד תתקומם אם הוא לא מקיים דין תורה. ולכן, יש כאן ויכוח בינינו ובינם. אני עוד אתייחס...
כן, אבל שים לב, זה שיש כאן עניין שאתה בעצם מכיל חוק, או איזושהי ענישה כלפי בן אדם מסוים, רק כאילו סוג של אזרח אחד. כלומר, זה ניתן לפרשנות. ברגע שאתה עכשיו מגיע ואתה אומר לבן אדם מסוים שאתה מזמן אותו לבית דין רבני, בגלל שהוא דתי, הוא אומר עכשיו אני לא דתי. כלומר, זה ניתן לפרשנות, זה מאוד סובייקטיבי העניין הזה.
נכון מאוד, נכון מאוד. אדם אשר יבוא אומר לי, אני לא דתי. בסדר, אבל החברה תשפוט אותו, אם אכן באמת הוא בא. והוא לא מסכים לדיין, ואני מוציא הודעה, הוא סרב לדיין, אני לא מנדה אותו, הדיין לא הוא המנדה, הדיין מוציא מסמך אם הוא בא לדיין בדין תורה או לא, החברה תשפוט אותו, לא אני. ולכן אם הוא משחק אותה שלפני הוא אומר שהוא חילוי, ובקהילה הוא רוצה לומר קדיש, הוא רוצה להיות שליח ציבור, הוא רוצה להשלים עניין, אז החברה תאמר לו, תחליט איפה אתה נמצא, או כאן או כאן. אבל אני, בסך הכל, מודיע שהוא לא צייד דינה. לא ברמה שלא בא לדיין, או בא לדיין, ובסוף לא מקיים את הפסק. אז בוודאי שזה מכשיר יעיל. אז כאמור, במישור הזה, יש לנו ויכוח עם הפרקליטות. ברור?
כן.
עכשיו, מה עם ההצעות? ההצעות בדיעבד, כשהדוחק. ההצעות הן לפחות, שלא יאלצו אותנו לכתוב שאנחנו לא קופים, אלא תהיה הבנה, ונצטרך למצוא את הניסוח שאנחנו לא מוצאים כתבי סירוב. כי יש הבדל בין אם אני כדיין שדן לפי דין תורה ואני מקבל את הסמכות בתנאי שאני לא עושה כתב סירוב, כי אז אני כאילו צריך להודות שכתב סירוב, הוצאת כתב סירוב ההלכתי, הוא דבר פסול. כאילו לשים איקס על משהו שנמצא בתוך המשפט העברי. לא, הוא מוסד נפלא, חשוב מאוד. למה אתה כופה עליי להצהיר הצהרה כזו? אתה אומר, אתה לא מוכן להכיר בי כמוסד ממלכתי. אם אני אכתוב כתב סירוב, נמצא את הדרך שאנחנו נכתוב, שמחר וזה לא מעשי בימינו להוציא כתב סירוב, לא נוציא כתב סירוב. לומר את הניסוח בגלל שזה לא מעשי, לא ריאלי, אבל לא בגלל שהנורמה הזו היא לא נכונה. הם לא למדו מה זה כתב סירוב, ובגלל זה אני צריך לומר שכתב סירוב דבר פסול. כן? אז אנחנו היום יושבים על מדין במשרד הדתות ואומרים להם, רבותיי, החזירו עטרה ליושנה. למור, מועצה דתית מספקת שירותים דתיים מטעם הרבנות המקומית. היא מספקת בתחום הכשרות, היא מספקת בתחום מקוואות, בתחום נישואין, בתחום עירובין, כל אלה הם שירותים דתיים, בתחום לימוד תורה ובתחום ההוראה, כי הרב יום יום נשאל הלכה למעשה, בדיני טהרות, בדיני מאכלות אסורות, בדיני שבת, בדיני אבלות, מה לא? הרב הוא מכיל את כל התורה שהוא נשאל, בין היתר הוא נשאל בעניין הסכסוכים, ולכן דיני ממונות צריך להיות שירות מטעם המועצה הדתית, שהיא זרוע המבצעת של הרבנות המקומית, כדי לספק את השירות הזה לכל דורש ולכל מבקש.
דיברנו על זה הבוקר, אפילו שר המשפטים לשעבר ביילין תמך בכם בכל הרעיון וכל המהלך.
נכון, אני מיד אתייחס לדבר החשוב הזה שאתה מזכיר לי אותו. אז קודם כל, זה מתקדם, וכנראה שנגיע לניסוח שהמועצה הדתית תוכרז כמספקת שירות, בין היתר שירות של דיני ממונות. וכמובן זה יתנהל על בסיס בוררות ונמנע מכתבי סירוב, כי זה לא מעשי. לא בגלל שאנחנו נגד כתב סירוב, אלא בגלל שזה לא מעשי. לפחות שנצעד צעד אחד קדימה. אבל יוותר לנו עדיין צעד חשוב חשוב, שאנחנו רוצים לשדרג את מוסד הבוררות בכלל. כי מוסד הבוררות הוא בעצם מכשיר יעיל לסייע למערכת המשפטית שהיא קורסת. אני רוצה לומר לך, היה משפט אזרחי שתשע שנים, הוא לא כבד בכלל, תשע שנים הוא התגלגל במה שנקרא קדם משפט, ובשנה העשירית דנו לגופו של דבר ואז נגמר הפסק דין. עשר שנים זה עינוי דין.
כן.
זה עינוי דין. לכן הבוררות היא מוסד שיכול לעזור למערכת. זה אינטרס מופק שלהם לתקן את חוק הבוררות. אני מבין, נכון, הם רוצים בקרה. תאר לעצמך שבוחרים סתם בורר. אני מבין אותם, זו גישה מאוד נכונה, אבל אנחנו מתחייבים א', שישבו בדין בעלי כושר לדיינות, אלה שמחר מחרתיים יכולת לבחור בהם כדיינים בית דין רבני אזורי ממלכתיים. א', אנחנו מתחייבים, ב', אנחנו שלושה לא אחד, אז ודאי שהבירור הרבה יותר רציני. כן? הרבה יותר רציני. לכן, אנחנו פועלים לפחות לשדרג את עצמנו, דהיינו באמצעות חוק הבוררות, למצוא איזשהו שדרוג. זה עדיין רחוק, אני לא אומר זה קרוב, אבל אנחנו שוקדים על למצוא דרך איך באמת נהיה בפנים. כאן המקום להעיר את מה שאתה מזכיר לי, וזהו דבר חשוב. לפני שערני מקיים, הליכות עם ישראל מקיימים, כל שנה, כנס עולמי במשפט התורה. וזה 25 שנה שאנחנו מקיימים כל שנה, שלושה ימים בירושלים עיר הקודש, באים דיינים, שופטים, משפטנים, רבנים ראשיים, רבנים לארץ, רבנים מחוץ לארץ, ודנים שלושה ימים כל פעם בנושא מסוים. חוזים, בנייה, מניות, כל מיני נושאים. הנה, השנה דנו על מינויים ציבוריים, כי זה עלה בצף. לפני שנה דיברנו על השחיתות, על השחיתות הציבורית. לפני שנתיים דנו על הטייקונים. ואנחנו מוציאים ממש קבצים של סיכומי הרצאות. אז בכנס ה-15 הזמנתי את מי שהיה שר המשפטים, דוקטור יוסי ביילין, לבוא. אני מזמין תמיד את שר המשפטים שיבואו אלינו לברך אותנו. הוא כתב לי מכתב שהוא כבר מחויב ליציאה לחול את החייבות הקודמת, וכתב לי, אני מכבד את היוזמה שלך ותומך בה בדבר בית הדין דימונות. מה היו הנימוקים שלו? א', הוא אומר, אין שום סיבה בעולם שמדינת ישראל הדמוקרטית תכפה על מיעוט מאוד ניכר בדין אזרחי אורח חיים מסוים. יש להם דין תורה, הם חויבים מצפונית לאותו דין תורה, למה שתכפה עליו? זה ליברל אומר את הדברים, ליברל של חורה לא דתי, ישר כוחו. יש בני ובינו הרבה פערים בהשקפת עולם, אבל ישר כוחו, איזה אמיתיות, איזה כנות. אין שום סיבה, זה לא מדובר במשפט פלילי, מדובר באזרחי. דבר נוסף אומר, אני רואה אותם לברכה, שעזרו להקל מהעומס העצום שיש במערכת. כי ככל שיהיו מוסדות כאלה, בכל שער ושער, בכל מקום ומקום, הרי יוכלו לקדם את עניין המשפט ולהוציא הרבה מעינוי הדין. ודבר שלישי, כל כך נכון, כל כך מושכל, הוא אומר, על ידי שהדיינים דנים במציאות החיים המודרנית, אז הם מתקרבים למציאות החיים המודרנית. גם העולם החילוני נחשף לפסיקותיהם, וזה מקרב בין חלקי העם. וזה נכון, וזו אחת המטרות הבסיסיות שלנו. זה מקרב בין חלקי העם. לכן הוא תומך בדבר הזה. לצערנו, אלה שלא דתיים, מקברניטים הקודמים, עדיין הייתה להם מודעות מהם השורשים היהודים, מה זה משפט עברי. כפי שאמרתי לך על אותם לא דתיים שב-1881 הלכו יסדו באוניברסיטה העברית, דבר ראשון, לא מכון לב, לא מכון, לא מכון אסטרונומי, מכון משפט עברי. זה הם יסדו. מדוע? משום שהכירו בחשיבות של הדברים האלה.
ועם זאת בשנות ב-48 הסתמכו על משפט אחר.
כן, בעוונותינו, כיוון שזה בא אד הוק, הכריזו, והיו צריכים מיידית להכניס שלא יהיה לקונה משפט קיים, אז אמרו נלך למשפט האוטומני והמנדטורי, כן? ואם, 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 ילכו למשפט עברי, עם הרבה אמים. זו טעות. יכלו בשקט לבוא לומר, אנו מכריזים מכאן ואילך על הקמת מכון משפט עברי, אשר ינפיק הצעות לפסיקות, לחקיקות, על פי המשפט העברי, וועדה תשב ותראה מה אנחנו יכולים לקבל, מה אנחנו לא יכולים לקבל, כדי שבפריסה של מספר שנים, אכן המשפט העברי יושם ויוטמע בתוך המשפט הכללי. אבל את זה הם לא עשו. ולהפך, קם דור צעיר, רחוק רחוק מתורה ומצוות, רחוק גם מדיעה בתורה, לכן הוא לא תמיד, יש מהם אנטי, יש מהם לא רואים רלוונטיות במשפט העברי, לא מבינים מה הם מפסידים, והם מפסידים, המדינה מפסידה. זה לא מספיק להגיד שמדינת ישראל היא יהודית דמוקרטית, צריך למלא את היהודית בתכנים. משום כך, יש לברך את שרת המשפטים, גברת שקד, שבאמת אישה חרוצה, נמרצת, בעלת השקפות עולם גובשות, פעילה, אמינה. והזמנו אותה לכנס שלנו, ה-25, והיא באה לברך. אני לא צריך לומר לך שרבנים, מאות רבנים שהיו, קיבלו אותם חיות כפיים. זה הרי רבנים לא מקבלים אישה שעומדת בפניהם מדברת. וקיבלו אותם חיות כפיים. והיא אמרה, מדינת ישראל יהודית דמוקרטית וחייבת לקבל תכנים יהדותיים. והגיע הזמן להטמיע את המשפט העברי במשפט המדינה. ואם כן, היא ממנה, התמנה, ועדת היגוי שבראשה אני אעמוד, כדי לחשוב איך להטמיע את המשפט העברי במשפט המדינה. זאת מלבד הדאגה שאנחנו דואגים, כאמור, להחזיר סמכויות לבית הדין הרבני לדון בדיני ממונות, ולשדרג את בית המשפט העליון, לשדרג את בית הדין דיני ממונות, לשדרג אותם ביכולות לדון בצורה הרבה יותר עילה והרבה יותר תורמת למדינת ישראל.
הרב, קודם אתה דיברת על על המכתב ששלח שר המשפטים לשעבר יוסי ביילין, והוא נתן באחת הסיבות, הסיבה האחרונה, הוא נתן שזה ייצור קירוב.
נכון.
ואני רוצה לשאול שאלה אחרת. אנחנו מדברים עכשיו על הקמת בתי דין באופן ממוסד יותר, ממלכתי יותר. בתוכנית הבאה נדבר על חוזים, שזה גם חלק בלתי נפרד מהמציאות שלנו כאזרחים. נוצר כאן מעין ציר משפטי מקביל למשפט האזרחי. אתה לא חושב שצעד כזה, כלומר הפיכת בתי הדין הרבנים כאלטרנטיבה, זה לא ייצור איזשהו... מעין ניתוק או חוסר אמון במערכת המשפט הכללית, כלומר ברגע שיכולים להבחין או לראות שבאמת אין סחבת וזה הרבה יותר נגיש, אז זה יכול ליצור איזה מעין זילות כלפי מערכת המשפט האזרחית. אז אולי זה גם אחת הסיבות שהמערכת המשפטית כל כך מסתייגת מכל המהלך.
ובכן, אתה צודק שעל בסיס הנראות זה יכול ליצור רושם שכאילו מתפתחת כאן אלטרנטיבה ולא יתנו יד לאלטרנטיבה. בנער הייתי ואני הולך מזדקן, והרי אני הולך, עושה מאמצים אדירים, נפגש עם כל שר משפטים. והיה שר משפטים מסוים שלא אזכיר את שמו, כן? שתליתי בו תקוות, כיוון שהוא מעדות המזרח חולה, והייתי בטוח שהוא ייתן יד כמי ש... בין עדות המזרח באופן בסיסי, הוא שורשי, גם אם הוא לא דתי. ואז הוא שומע אותי, ואני פורס את משנתי, ואתה רואה כמה אני כל כך חדור רצון, שמי רצון, ואני חדור רצון לקדם את העניין הזה. אז הוא שומע אותי, ואחר כמה זמן הוא אומר לי, ביי אלשנה, הרב ערוסי, אני לא הכרתי אותך, אבל כשקבעו לך פגישה איתי, הכנתי שיעורי בית אודותיך, ואני יודע מהי מסעת חייך, מהו החזון המוביל אותך. אני לא אתן ידי לפתוח אלטרנטיבה. אנחנו מדינה ממלכתית. אמרתי לו, וכמעט כעת פלטתי את שמו, אמרתי לו, ידידי יקירי, זוהי מדינה ממלכתית, ותישאר ממלכתית. אבל לא לחזור על השגיאה של בן גוריון כורה היתוך. הוא חשב, שאם לוקחים את כל העדות בישראל ויוצקים אותם בתוך מסגרת ישראלית ויצא העגל הזה עגל זהב ותתקבל חברה ישראלית, ומה אנחנו רואים? לא, יש בכל עדה דברים נפלאים מבחינה תרבותית, מנהגית, שחבל לוותר עליהם. זה חלק מהיופי ומהאושר של התרבות הישראלית. אז לא החוכמה לעשות כור היתוך, החוכמה היא איך מצד אחד לעשות מסגרת אחדותית שיש בה יהלומים יהלומים שמכל עדה ועדה, כך ברמה התרבותית. זה הייתה השגיאה של בן גוריון, והרבה הרבה מחבריו והרבה מתלמידיו מודים שבזה הוא טעה. אמרתי לו לאותו שר משפטים, תדע לך, יש עושר עצום במשפט העברי, יש עושר עצום. המשפט הכללי ישמח מאוד כשיחשף לפתרונות הנפלאים שיש. אז אינני בונה לך מערכת אלטרנטיבית שמחר מחרתיים תתחיל את המשפט הכללי. אני בונה לך צינור מוביל שעשיר את המשפט הכללי, שעשה את המשפט הכללי יותר יהודי, יותר יהדותי, יותר יהודי, יותר יהדותי. ועד רבה, בדרך כזו יהיה קירוב, כמו שאמרת לך. אין לי צל ספק שיהודים אשר באים ליום יום, שעה שעה, להתמודד עם מציאות חיים מודרנית, והם דתיים והם חרדים, אין צל של ספק שהם יותר קרובים לדבר עם הם שופטים. לכן הצעתי לשרת המשפטים שנקים מכון לחקר המשפט העברי, אשר מטרתו להטמיע את המשפט התורה במשפט הכללי. איך? לא רק על ידי הצעות חוק עם המלצות של משפט עברי איך צריך להיות, אלא כל קייס נתון שדנים בו בבית משפט העליון
יעבור ישירות גם לשם?
אנחנו ניתן להם הצעה של פתרון של משפט העברי, ויקרו, ירצו ייקחו, לא ירצו לא ייקחו, ירצו ייקחו קצת. ודבר נוסף, אנחנו נקיים כנסים של דיינים ומשפטנים דתיים ולא דתיים ושופטים ביחד, ונדון בבעיות שמטרידות את שני הערכאות הללו, את שני הערכאות הללו. כי הרי תורת ישראל מקבלת מה שנקרא מנהג המקום, או דין המלכות, או חולה. ובדרך כזו אין לי צל של ספק שנמצא הרבה פתרונות שיוסכמו על ידי שני הצדדים. אז כך, שמה שנראה כמפחיד, שאני כאילו מקים או אקים אלטרנטיבה, אין מה לפחד, זה בדיוק הפוך, זה ייצור אינטגרציה חיובית למדי, כרובבות, בזה אין לי צל ספק.
הרבנים שיושבים באותם בתי דין שהצעת על השרה שקד, הם משפטי, יש להם גם
הכשרה
משפטנית גם?
יש ויש. משפטית? יש ויש. יש לנו כבר היום רבנים שהם בעלי השכלה משפטית והם גם דיינים. יש. אבל יש כאלה שהם אך ורק בעלי השכלה תורנית שעם כושל דיינות מתה רבנות הראשית. אבל אני הצהרתי מעל כל במה. אני עשיתי מרכז עולמי בקריית אונו מול הבקום. בין 10,000 מטר מרובע הוא בניין יפה, גמור מבחוץ, בפנים תהליך של גמור. ושם יש לנו מחלקה מיוחדת למשפט התורה, עם 3 אולמות של בתי דין. ואמרתי, כל דיין שירצה לדון כאן, אני אדרוש ממנו התמחות בתחום מסוים, בתחום המסחרי, בתחום הנזיקי. ואז, מטבע הדברים, נלמד ביחד מה אומר המשפט הכללי, כדי שידעו להתייחס אליו. אז אין כאן הפרדה, יש כאן אינטרגציה.
תודה רבה לך רב רצון הרוסי על שיחה באמת מרתקת. אנחנו בגלי ישראל מאחלים לך המון הצלחה ומברכים אותך על העשייה המבורכת בשלל התחומים בהם אתה עוסק. תודה לטכנאי השידור שלנו אורן דודוביץ', אני הייתי בן זיגדון, תודה לכם המאזינים שהייתם איתנו, ומי שפספס חלק ניתן להזין לתוכנית באתר שלנו בסאונדקלאוד. אנחנו נפגש בפרק הבא של תוכניתנו שיעסוק גם הוא בענייני משפט, הפעם בענייני חוזים. שיהיה המשך ערב מוצלח, כל טוב.